שלום, ברוכים הבאים להסקט על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית, שמי ברק הידר. אני יועץ פילוסופיה, אני מלמד פילוסופיה סטואית, אתם מוזמנים לאתר שלי, stoaisrael.com, דרך האתר, אתם יכולים לפנות לשיחות ייעוץ אישיות, או להירשם לקורס הבא, אתם יכולים גם לחפש את דף האינסטגרם, או קבוצת הפייסבוק, אם תעקבו זה יעזור לכם גם לתרגל ולהנחיח בחייכם, ולשמר את הפילוסופיה הסטואית. היום אני אביא אתכם לתוך ציטוט שאולי יסייע לכם, ולו במעט בנבחי החיים. אז היום לא רק ציטוט, אלא תרגיל מחשבתי, תרגיל רוחני, שיעזור לכם, אני מקווה מאוד. כי הפרק היום יעסוק לכאורה בפוליטיקה, אבל אני אומר לכאורה כי למעשה הפרק מדבר עלינו, כמי שמושפעים על ידי בעלי מקצוע מיומנים בלשכנע אותנו על פי האינטרסים שלהם. אז נתחיל באידיוטים, סליחה, במקור המילה אידיוט, יש לה שורשים יווניים, שם התואר היווני אידיוס פירושו שלו או פרטי, שם העצם, הנגזרת, אידיוטס, פירושו אדם פרטי. זה באמת נשמע מעניין איך הגיעו מאדם פרטי למובן שאנחנו מבינים היום את המילה אידיוט. אז אידיוטס ביוון העתיקה היה אדם שלא היה פעיל בציבור, שלא מילא תפקיד ציבורי. מכאן בא המונח אדם פשוט. מאוחר יותר זה התגלגל לאדם בור. ההבנה של המונח אידיוט היה אדם בור, תהליך טבעי של מושג עבר, שכן פשוטי העם של יוון העתיקה לא היו מלומדים במיוחד. האידיוט האנגלי, במילה האנגלית כבר, אז במקור התייחס באמת ישירות לאדם בור, אבל ההתייחסות הנפוצה ביותר כיום היא לאדם חסר אינטליגנציה בסיסית או שכל ישר וללא השכלה, בעברית זה גם קיבל חיים של עצמו בעוד כמה מובנים. יש מונח נוסף, קצת יותר מודרני, שנקרא אידיוטים שימושיים. כנראה המקור שלו במאה ה-19. אבל השימוש הנפוץ החל דווקא בשנות ה-40 של המאה ה-20, והכוונה הייתה לשמאל במדינות המערב שתמכו בקומוניסטים של רוסיה. השימוש הנפוץ במושג אידיוט שימושי נועד כדי לתאר את היחס הנאיבי, נאיבי של אנשים פרו-דמוקרטיים במערב, אבל איכשהו הם נטו כל כך שמאל על הסוציאליזם, אז הם היו סוג של מעריצים של ברית המועצות, של המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות, סטלינג וקומוניזם בכלל. וזה גרם להם להטיל ספק בפעולות דיכוי וזוועה, או שהם הקטינו או הצדיקו פעולות כאלה שעשו סטלין וחבריו. אז את האופן הציני שבו המשטר הסובייטי ניצל את אותם תומכים תמימים לצורך השגת המטרות שלהם, כינו אותם אידיוטים שימושיים. פעולות שביצעה ברית המועצות ובהמשך גם מדינות קומוניסטיות כמו סין למשל, שכללו דיכוי, צנזורה, תיאורים פוליטיים, מעשי רצח פוליטיים ועוד, אז גורמים המערב העבירו ביקורת כלפי אותם מעשים, אך פעילים ומפלגות נהגו לצייר את לנין וסטלין כמנהיגים דגולים שמתנגדים לאימפריאליזם המערבי ולאי צדק חברתי, ונהגו להכחיש את הטענות נגד המשטר הקומוניסטי ולהצדיק את הצעדים של סטלין בכל מיני הסברים מסוימים. שמע לכם מוכר לימינו? אז המטרה שלנו היום היא לא להיות אידיוטים שימושיים, לא משנה מה הנטייה הפוליטית שלנו ולא משנה מי מנסה להשפיע עלינו. ואולי גם לא להיות אידיוטים אם נצליח, במובן העתיק של המילה כמובן. אולי גם קצת במובן המודרני. כלומר, לא להיות בורים, לא להיות מושפעים בקלות ולרצות להיות מעורבים בציבור קצת יותר, אבל לטובת הציבור. אז יש כמה היבטים לעניין ואנחנו נתחיל בסיפור קטן. מסופר שזנון מקיטיון, שהיה מייסד הפילוסופיה הסטואית, הוא שמע איזשהו בחור צעיר טוען שהוא לא מסכים עם אף מילה שכתב אנטיסטנס הפילוסוף. אנטיסטנס היה תלמיד של סוקרטס ומייסד האסכולה הצינית, הערת ביניים קטנה, זנון מייסד הפילוסופיה הסטואית, בהתחלה נטל הפילוסופיה הצינית ואז פיתח איזה משהו משל עצמו, שלימים התגלגל להיות הפילוסופיה הסטואית. אז זנון שומע איזה בחור צעיר שאומר שהוא לא מסכים עם אף מילה שאנטיסטנס הפילוסוף כתב. וקל לגרום לעצמך להיראות חכם על ידי ביטול משהו על הסף או להעביר ביקורת כותלת על איזשהו מחבר מסוים. אז זנון שואל את הבחור, מה אפשר ללמוד מאנטיסטנס? הבחור ענה, אני לא יודע. אז זנון שואל אותו אם הוא לא מתבייש לחפש כשלים אצל הפילוסוף מבלי לבחון קודם מה טוב בדברים שלו ומה אפשר ללמוד ממנו. היום הפילוסופים נוהגים לתת את עיקרון החסד לכתבים של אחרים. זאת אומרת, לא לפסול ישר ולקטול, אלא לתת איזשהו חסד ולבחון מה כן מעניין ונכון, מה אפשר להסכים איתו. זה די דומה. אפשר לטעון שאנחנו מרוויחים יותר מקריאת ספר אם נחפש קודם את הקטעים הטובים שבו. אחרת, אם נתמסר לביקורת שלילית מדי, או לביקורת מיידית, אז אנחנו מסתכנים בהחמצה של מה שהכי חשוב. זאת אומרת, בלהבין את האמת ולהבין את הצד השני, ואולי כן יש שם משהו. לכן תמיד כדאי לתת קרדיט ולהקשיב גם למי שלא מסכימים איתו. אז אחרי שאמרנו את זה, נכון לשים לב למי אנחנו מקשיבים. דוגמה לכך היא בעיית הדמגוגים והפופוליסטים. אני יודע שזה עלול לבלבל שאני מתחיל את הפרק להגיד שאנחנו לא צריכים להיות אידיוטים ולא ליפול שבי אחר אלה שמנסים לשכנע אותנו, אבל גם אמרתי לא להיות בורים. וזה חלק מהעניין. גם להקשיב למי שאנחנו לא מסכימים איתו. אז הסטואים תמיד העדיפו לראות את כל התמונה. ואומנם אני מביא צדדים מנוגדים, אבל יש אמת אחת ברורה. ונכון להקשיב גם למי שמתנגדים לו, כי אולי אנחנו לא יודעים את הכל, והדעה שלנו היא לא בהכרח הכי נכונה, אבל גם נכון לבחון טוב טוב את מה שאנחנו שומעים, ולמי אנחנו מקשיבים. זה חלק מהחיים וחלק מהדמוקרטיה גם. אז אם כבר הזכרתי דמוקרטיה, אז הדמוקרטיה האתונאית בתחילת דרכה עבדה לא רע. אבל די במהרה התבררו פגמים מהותיים בשיטה הזאת. אני מזכיר למי שלא זוכר מהשיעורים שלו בבית ספר, הדמוקרטיה האתונאית הייתה שונה מזאת של היום, הייתה דמוקרטיה ישירה. זאת אומרת, כל האזרחים היו משתתפים. אזרחים זה אומר גברים מעל גיל 18. גברים לא זרים, אזרחי העיר. אז כך שלא עבר הרבה זמן מאז שכיננו את הדמוקרטיה האתונאית, והפגמים שבשיטה נוצלו על ידי חלק מהאנשים. אבות הדמוקרטיה האתונאית, הדור הראשון שלה, הם פעלו מתוך אינטרס אמיתי לטובת העיר מדינה, לטובת אתונה. הדיונים היו פוריים והיו ענייניים ומבוססי עובדות. מנהיגים כמו פריקלס, שהיה האב המייסד של הדמוקרטיה האתונאית, הוא התייעץ עם מומחים ככל שהיה צורך מקצועי בכך. עכשיו תסכימו איתי שכשאתם חושבים על מנהל תקין במשטר השלטוני שתחתיו אנחנו חיים, אתם, אני, אז היינו רוצים שככה זה יהיה דיון ענייני למען אינטרס של הכלל שמבוסס על מומחיות ועובדות. אבל לקראת סוף חייו של פריקלס עלה דור פוליטיקאים חדש שכונו הדמגוגים. עכשיו, משעשע שהמילולית המילה דמגוג היא לכאורה חיובית, זאת אומרת היא לכאורה לא שלילית. היא מורכבת מדמוס, עם, כמו במילה דמוקרטיה, שלטון העם, ודמגוגיה זה דמוס וגוגיה זה מגגוס, שזה מנהיג. כלומר, המילה לכאורה חיובית, מנהיג העם. אבל כבר מעט העתיקה, מאז שהתחילו לפרוח הדמגוגים, אז כבר אז המילה הייתה עם קונוטציה שלילית. אז היא הובנה שדמגוג הוא מישהו שממריד את העם. כבר ביוון העתיקה, דמגוג לא היה מי שמנהיג את העם, אלא מי שמנצל את העם ועושה לו מניפולציות. בדרך כלל זה נעשה ברטוריקה ששלהוב העם על ידי עוררות של פחדים וכעסים. הכוונה לא מפורשת של דמגוג היא להטעות את המאזינים. מראשוני הדמגוגים באתונה העתיקה היה בחור בשם קליאון, הוא האשים את פריקלס ואת שכבת האריסטוקרטים בשחיתות. על אף שהוא בעצמו היה מאותו מעמד אריסטוקרטי, והוא עצמו גם הואשם בשחיתות. הטקטיקה שלו הייתה בין היתר לתקוף את האופי של פריקלס ואריסטוקרטים אחרים. הוא היה מדבר בגסות, צועק, נואם באופן חריף, בוטה, ויש שתיארו אותו כשהיה נואם כאילו הוא שחקן סטירי. זה שהתרחש בתקופה של סוקרטס, המשחקים, התהליך הזה של משפט ומופעים וכן הלאה, אז הוא היה כמו שחקן, וגם זה היה באמת בתקופה של סוקרטס, ואולי בחלק מהמקרים קליאון אפילו צדק. אבל מרגע שהוא הופיע עם הטקטיקות האלה על הבמה הציבורית, התחילה הדמוקרטיה האתונאית להידרדר עד לכדי דיקטטורה. ואז יש תקופה שנקראה תקופת 30 העריצים. וכאן הנקודה. הנקודה ביחס לטקטיקות האלה. משהו יכול להיות נכון וגם מטעה באותו זמן. לדוגמה, פריקלס הציע שהאתונאים יימנעו מלהילחם ביריבים שלהם הספרטנים ובני הברית שלהם באמצעות חיל רגלים. כי האתונאים היו יותר חזקים בים. התגובה של קליאון הייתה שפריקלס מנצל כספי ציבור באופן שגוי. מה הקשר בין האחד לשני? אולי הוא צדק. אבל זה היה לא קשור לדיון על המלחמה בספרטה. זו הרי הטעיה, שינוי כיוון מהדיון. אף פעם דיון לגופו של אדם לא מוכיח שהוא טועה או שדבריו לא נכונים, אפילו לא מוכיח שהכוונות שלו לא טהורות. אפילו אם הטענות נגד האופי של אדם הן נכונות, אפשר להשתמש בעובדות אמיתיות על מנת להסיט את המאזינים להסקת מסקנות לא נכונות, ולפעמים אפילו מסקנות מסוכנות. יש איזשהו מאמר של פילוסוף יהודי אמריקאי בשם הארי פרנקפורט, הוא פורסם ב-1986, זה אחר כך הפך להיות ספר רב מחר תחת השם על הבולשיט. זה לא אני קראתי לזה, ככה זה נקרא על הבולשיט. הטענה של הארי פרנקפורט היא ששקר ובולשיט זה שני דברים שונים. אנשים רבים לא ערים להבחנה בין הדברים, בין שקר ובולשיט, וזו בעיה גדולה מאוד שמישהו לא מבחין בין בולשיט לשקר. משחר ההיסטוריה, הכישרון האנושי לשקר, זה סוג של טבו. אנשים נשבעים לא לשקר כשהם מעידים בבית משפט, אנשים מענישים את הילדים שלהם אם הם משקרים. אפילו בעשרת הדיברות, הדיבר התשיעי הוא, לא תענה ברעך עד שקר. זה מצוות לא תעשה על נתינת עדות שקר, כלומר, לא להעיד עדות שקר. אבל אין אף דיבר בעשרת הדיברות שאסור לשקר בכלל. יש הבדל בין עדות לא נכונה שתפגע באחר, עדות שקר, לבין לשקר בכלל. אולי מי שכתב את עשרת הדיברות חשב שזו דרישה בלתי אפשרית לצפות מאנשים שלא ישקרו. אבל יש לא מעט אנשים שלא משקרים, הם עדיין מעוותים דברים, מסיתים בתשומת הלב מהמציאות, מהאמת. זה ההבחנה בין אותו בולשיט לבין שקר. אתה יכול להגיד את האמת, אבל עדיין להונות אחרים, לעשות להם מניפולציה. העולם מלא כבר מימי קליאון באתונה העתיקה שהזכרנו אותו, באנשים שהם אומנים בלהוות את המציאות, מאוחר, רטוריקה ופוליטיקאים מיומנים. המטרה היא לשכנע את המאזינים בכל מה שהם רוצים לשכנע אותם בלי קשר לאמת. וזה לא חשוב להם אם זה עולם את המציאות או לא, מה שחשוב זה שהם מצליחים לשכנע את הקהל. בעת העתיקה זה גם מוליד מקצוע חדש של סופיסטים. ככה הם נקראו, אנשים שלכאורה היו פילוסופים או מורים, הם אנשים שמטרתם ללמד אחרים איך לנהל דיון על כל דבר ולצאת שידך על העליונה, והם גם גבו על זה תשלום. הם לעתים הצטיירו כפילוסופים, אבל המטרה האמיתית שלהם לא הייתה חקר האמת, אלא שכנוע אחרים באמת כפי שהם רוצים שיראו אותה. כפי שהם רוצים שהם יראו את האמת, לא כפי שהאמת באמת כפי שהיא. אז יש כאלה גם היום. לדוגמה, רוג'ר סטון הוא אסטרטג פוליטי נאמן של טראמפ, ועוד לפני טראמפ האיש היה דמגוג גדול. אפשר למצוא את הספר האחרון של רוג'ר סטון שנקרא חוקי סטון, ואני חושב שהוא יצא בעקבות דווקא סרט דוקומנטרי עליו, בנטפליקס. אפשר למצוא את הסרט הזה בנטפליקס, נקרא Get Me Roger Stone, והסיפור של סטון מזוהה מאוד עם זה של הנשיא טראמפ. סטון טוען שהוא התחיל לנסות לשכנע את טראמפ להעמיד את עצמו כמועמד לנשיאות עוד ב-1988, ולמרות שטראמפ בהתחלה לא היה מעוניין, והוא תיאר את עצמו, סטון תיאר את עצמו כהשקתי את הרעיון של דונלד ג'י טראמפ לנשיאות, כך הוא אמר. עם זאת, מאוחר יותר הוא קצת סייג את זה, והוא אמר שאלה שטוענים שהוא גרם לטראמפ להיבחר, טועים, טראמפ גרם לטראמפ להיבחר, ככה סטון אמר על טראמפ, הוא אומר עליו שהוא נחוש להצליח, חכם, מקשן ופטריוט אמיתי. עם זאת, אני נמנע עם קומץ שראה את הפוטנציאל שלו למנהיגות לאומית ונשיאות, ככה סטון מדבר על טראמפ. וסטון הוא מומחה לקמפיין נגטיבי. כל הקריירה הפוליטית שלו התחילה כבר ב-1972, עוד בגיל 20, הוא הצטרף לצוות של הקמפיין הנשיאותי של ריצ'רד ניקסון, וניקסון הפך להיות הגיבור שלו, של רוג'ר סטון, ואכן סטון אוסף כל מיני מזכרות יקרות ערך של ניקסון, ואפילו יש לו קעקוע גדול מאוד של הפנים של ניקסון על הגב שלו. אפשר למצוא תמונות כאלה ברשת, אם לא תרצו רק לראות את הסרט. עכשיו, עם זאת, לאחר שהעוריית ווטרגייט והתפטרות של ניקסון, סטון המשיך להיות עם מוניטין של מקצוען בתור פוליטיקאי מלוכלך. אבל סטון חיבק את הדימוי הזה שנתנו לו, שהוא פוליטיקאי שלילי, והוא הפך את זה בהצלחה לדימוי שלו, כחלק מהתפיסה של, קיבל את זה באהבה, את הדימוי השלילי. והוא שרד קריירה מאוד ארוכה ושנויה במחלוקת בפוליטיקה. בשנות ה-80 הוא עבד עם רונלד רייגן והקים חברת ייעוץ פוליטי, ואחר כך התחיל לייעץ לטראמפ באופן רשמי ולא רשמי, וזה בן אדם שקשה מאוד לתאר אותו, את רוג'ר סטון הזה. הוא ססגוני, בוטה, הוא ישיר, אבל אפשר להגיד בביטחון, מעל הכל, שהוא מאוד נהנה מהמחלוקת. שם הוא פורח. והסרט של נטפליקס שיצא ב-2017 בנוי סביב עשרה מהכללים של סטון להצלחה בחיים הפוליטיים, ואז הוא לקח את זה קדימה וכתב ספר, Stone Rules, How to Win at Politics, Business and Style. יש כאלה שמתארים את סטון כשילוב של מקיאוולי וסנצה מכותב אומנות המלחמה. בסרט יש 10 חוקים, חוקי סטון, אבל בספר הוא כבר משתולל, ויש כבר גם כמה חוקים מוזרים, וכפי שהכותרת מרמזת, חלק מהכללים נוגעים יותר להצלחה בחיים, חלק ספציפיים יותר לפוליטיקה, וגם סטייל, כמו שהוא אמר. הרבה מהם זה על ייעוץ כללי, כמו כלל מספר 18, שאולי קשור גם לסטייל, שכלל מספר 18 אומר, חולצה לבנה עם פנים שזופות שווה לביטחון עצמי. או כלל מספר 36, שטוען שחום הוא צבע החרה. זה כלל של סטון או שלי. הוא כולל גם את המתכון של אמא שלו לרוטב פסטה, סנדי גרייבי הוא קורא לזה, וישנם הוראות כיצד להכין מרטיני, בדיוק כמו שניקסון עשה, שלפי סטון, ניקסון נהג לומר על המרטיני שלו, יותר מאחד מאלה אתה רוצה להקות את אשתך. בקיצור, לא פילוסופיה עמוקה, אבל איכשהו מצליח להוליך שבי אחריו הרבה מאוד אנשים, והחוקים מתוך הסרט הם להלן, השארתי גם את הנוסח האנגלי בשביל הטון שלהם, 10 חוקים. It is better to be infamous than never to be famous at all. עדיף להיות ידוע לשמצה מאשר לעולם לא להיות מפורסם בכלל. זה הראשון. שני, attack, never defend. תתקוף, 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 לעולם אל תתגונן. Business is business. עסקים הם עסקים. כמובן שהוא מתכוון פה, כמו נראה במובן של אף פעם לא לקחת את זה אישית. Hate is a stronger motivator than love. שזה אולי אחד החוקים הכי קשים פה, ומאוד קשה לי אישית לקבל אותו. שנאה הוא מניע חזק יותר מאהבה. לא אוהב את החוק הזה. רוב החוקים שלו אני לא אוהב. הוא ממשיך ואומר, To win you must do everything. כדי לנצח אתה חייב לעשות הכל. Reinvent yourself. להמציא את עצמך מחדש. שאולי אפשר פה למצוא איזה ערך חיובי מסוים. Think big, be big. לחשוב בגדול, להיות גדול. עוד איזשהו חוק שמוליך אנשים שולל, ואנשים רוצים לחשוב בגדול ולהיות אנשים גדולים, אבל לא כולם הם כאלה. החוק הזה לא בהכרח אומר שאתה צריך לעשות את זה גם בצורה מוסרית. What's in the public domain is a fair game. שזה חוק מאוד 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 בעייתי, מה שפומבי הוא מותר. כי לא בהכרח נכון להתעסק במשהו שהוא פומבי, אם משהו יצא החוצה והוא פומבי, זה לא אומר שאני יכול עכשיו לעשות ממנו מנעמים. יש עוד, אבל אני לא מעודד להיות רוג'ר סטון, ואנחנו לא ניכנס ליותר מדי סטון. אני כן, רגע, אסביר חלק מהחוקים שלו, כי הם רלוונטיים אלינו. סטון עצמו מאמין שכדי להבין את העתיד, אתה חייב ללמוד את העבר. כלל מספר 4 שלו, העבר הוא פרולוג, ומי שמתעלם מן ההיסטוריה, נידון לחזור עליה. יש בזה אולי משהו, אפשר לבחון את כללי החיים שלו, אני חושב שגם יגאל אלון אמר את זה, עם שלא יודע את עברו וכן הלאה, זה גם אמר יגאל אלון, אני שולף פה רגע מהראש. אפשר לבחון את כללי החיים שלו מנקודת מבט של הפילוסופיה היוונית העתיקה, שהתמודדה עם דמגוגים כמעט לפני 2500 שנה, עוד בתקופת סוקרטס. חלק מההנחות הבסיסיות לגבי הדרך הטובה ביותר לחיות או למשול, לא השתנו הרבה. ואכן הטיעונים שסוקרטס והסטואים נהגו נגד סופיסטים העתיקים, מתייחסים להבדל ערכי כה מהותי עד שהם עדיין רלוונטיים לא פחות היום. הכללים של סטון מכילים בעצמם כמה הדים לוויכוחים פילוסופיים עתיקים לגבי דרך הטובה ביותר לחיות חיים. לפעמים הוא אומר דברים שדומים לסוקרטס או לסטואים, ולפעמים הוא נשמע יותר כמו היריבים שלהם, הסופיסטים. אז בואו נסתכל רגע על כמה דוגמאות מרכזיות כדי שנוכל לפרק את זה. כלל מספר 5 סטון, מעצב פשטות, צור את המזל שלך. וזוהי באמת חוכמה עתיקת יומי. גם סוקרטס טען שחוכמה היא המתנה הגדולה ביותר של האדם, מכיוון שהיא מאפשרת לו להפוך מזל רע לטוב. מיהודאינו אפיקטטוס גם אמר שלחוכמה, כמו שרבית הקסמים של הרמס, יש את הכוח להפוך כל מה שהיא נוגעת בו לזהב. זאת אומרת שהאדם החכם יודע איך להפוך את המזל שלו לטובתו. יש היגיון באמירה הזאת. כלל מספר 60 של סטון הוא גרסה שלו לשרבית הקסמים של סטון. Sometimes you've got to turn chicken shit into chicken salad. את זה אני לא אתרגם, תבינו לבד. הוא אומר, בפוליטיקה ובחיים, אתה משחק את הקלפים שמחלקים לך. לפעמים אתה צריך לקחת את החיסרון הכי גדול שלך ולהפוך אותו לפלוס. וזו נקודה שאני לא אתווכח איתה, היא נכונה. ולפי סטון, דונלד טראמפ הוא דוגמה לפילוסופת החיים הזאת. באופן דומה, כלל מספר 13, לעולם אל תוותר. או, פה יש בר כוכבית. סטון אומר, דונלד טראמפ, וינסטון צ'רצ'יל, ריצ'רד ניקסון, הם המופתים של חוסן פסיכולוגי והתמדה מול כישלונות. הוא מצטט את ניקסון שאמר, אדם לא גמור כשהוא מובס, הוא גמור רק כשהוא מוותר. אבל אני שואל, ופה הכוכבית, מה אם אתה עושה את הדבר הלא נכון? הקריטריון הוא רק לא לוותר? בקיצור, אין מוסר שנלווה לנחישות הזאת? חוק מספר 54, שנאה היא מניע חזק יותר מאהבה. כמו שאמרתי קודם, לא אוהב את החוק הזה. נראה שזו אחת מהנחות היסוד גם של כל הפילוסופיה הפוליטית של סטון. בגלל זה הוא מתבסס על קמפיין שלילי. זו אסטרטגיה אהובה עליו. שנאה היא לדעתו המניע חזק ביותר המעודד את הבוחרים בבחירות בארצות הברית, ונראה שגם אצלנו לא חסר כאלה. איכשהו סטון טוען שהקמפיין של טראמפ היה חיובי. Make America Great Again. אבל הוא נהנה מאוד מקמפיין שנאה יוקדת, נהנה אז משנאה יוקדת להילרי קלינטון, שהם ליבו אותה. הרבה דברים בחיים של הילרי קלינטון היו פומביים, כמו שאמרנו, אצל סטון, אז מה שפומבי הוא fair game. אני לא מסכים עם הנקודה הזאת. הטענה שלו היא שאנשי צדק ושמאלנים לא הגונים, זה מילים שלו, הם מזלזלים בפוליטיקה של פחד ושליליות, והם פשוט מתכחשים למציאות של הטבע האנושי, והם רק עובדים על עצמם. וכי הוא אומר שאי אפשר פשוט למחוק רגשות או להתעלם מהם, ולהאמין שהם כן יכולים, זו גישה אובדנית ונאיבית לתחרות הפוליטית. אובדנית פוליטית, כמובן, אובדן פוליטי. מי שלא רוצה לעשות קומפיין נגטיבי מבחינתו, הוא נאיבי ומתאבד פוליטית. זה הגישה של רוג'ר סטון. כי שנאה וכעס הם בהחלט מניעים רבה עוצמה, אבל גם פחד וחרטה. וכשאנשים פועלים מתוך שנאה, הם בדרך כלל לא חושבים בצורה רציונלית על ההשלכות הרחבות יותר, או ההשלכות ארוכות הטווח של מעשיהם. זה מוביל לעתים קרובות למטוטלת כזאת, שהיא זזה מצד לצד, כשמתגלות ההשלכות השליליות של החלטות שמונעות מכעס. אז המטוטלת עוברת לצד השני, והבוחרים עשויים לפעול מתוך כעס, כתוצאה מקמפיין שלילי, אבל אז הם התחרטו על ההחלטה שלהם ברגע שהם נרגעים שוב. הסכנה של קמפיין נגטיבי היא שבהצבעה נגד מישהו, לא באמת מצביעים בעד מישהו אחר. תחשבו על זה רגע, אם אתה מצביע בקמפיין נגטיבי כי השחירו מישהו, זה לא אומר כלום על הצד השני שאתה כן הולך להצביע לו. ומצביעים לא על בסיס כשירות או על יכולות או על כוונות נכונות, כוונות טובות, אלא רק בגלל שהם מסמלים התנגדות לדמות ששונאים. עם זאת, זה יכול לפגוע בצורה דרמטית אם יתברר שהחסרונות של המועמד הזוכה לא נלקחו בחשבון. בכלל, מה האסטרטגיה שלו, מה הכיוון שלו, מה האידיאולוגיה שלו, איזה מין בן אדם הוא. זה לא לוקחים בחשבון, לוקחים רק את ההיבט של ההתנגדות למישהו. סטון הוא די כנה לגבי שימוש באסטרטגיית הקמפיין הנגטיבי שלו, הוא מבקש ליצור סוג של מסך עשן ולהסיט את תשומת הלב מביקורת שעלולה לפגוע בבעלי בריתו. זה נקרא טכניקת השקר הגדול. והוא כותב כך, טכניקת המניפולציה של השקר הגדול מיוחסת בטעות לראש התעמולה הנאצי ג'וסף גבלס. למעשה היא תוארה לראשונה בפירוט על ידי אדולף היטלר עצמו. אף על פי כן, הטקטיקה של יצירת שקר כל כך נועז, ואפילו כל כך מפלצתי, שהוא מקבל חיים משלו, חיה וקיימת בכל הפוליטיקה והתקשורת האמריקאית. הפוך את זה לגדול, שמור על זה פשוט, חזור על זה מספיק פעמים, ואנשים יאמינו לזה. אני לא יודע מי הולך שבי אחרי יועץ פוליטי, הוא בכלל פונה ליועץ פוליטי שלוקח דוגמה מגבלס והיטלר, כן? אז הדוגמה הקלאסית היא תיאוריית הקונספירציה, שפורחת אצל אנשים כאלה, שאחת מהן הייתה, וטענה בצורה שקרית שברק אובמה נולד בקניה כדי להטיל ספק בכשירותו לכהן כנשיא ארצות הברית. סטון הצהיר בעבר בריאיון שלמרות שהוא לא נטע במוחו של דונלד טראמפ את הריאיון הזה, הוא עודד אותו להמשיך להפיץ אותו. סטון מאמין שאם מישהו תוקף אותך בפוליטיקה, אתה צריך להתמקד בתקיפת האופי של היריב שלך, אפילו יותר באגרסיביות ממה שהוא תקף את שלך, ולהימנע מלהגן על עצמך בצורה רציונלית. אתה לא צריך להגיד, זה לא נכון. אתה לא צריך להוכיח שזה לא נכון, אתה צריך פשוט לתקוף את האופי של היריב. וזה מה שהפילוסופים מכנים ככשל עד הומינם. זה בלטינית, הכוונה היא פה טיעון לגופו של אדם. אצל סטון זה אסטרטגיה רטורית מכוונת. זה דומה גם לכשל של whataboutism. כלומר, במקום לדון בנושא מסוים, שואלים, אבל מה אם? ומסיטים את הדיון ועושים מקבלות לא נכונות. זה לוגית לא תקף, הכשלים האלה, whataboutism ומה אם וטיעון לגופו של אדם. אז בעניין של השינוי הנושא, יש גם דוגמה שטענו שהרוסים עזרו לטראמפ או שסטון עצמו היה לו חלק בוויקיליקס. אבל אז מהצד השני, טראמפ וסטון טענו כנגד שרת האימיילים של הילרי קלינטון. הם לא התגוננו. הכוונה היא שכולם ישכחו את הביקורת שהושמעו כנגדך, והתמקדו בהאשמות נכונות או שקריות שאתה מעלה נגד יריב. אם זה עובד, הסטת אותם לגמרי ממך, ובמקום זאת שלחת אותם לבור ארנב אינסופי של תיאוריות קונספירציה. כמובן זה לא מוכיח שאתה חף מפשע, זה רק מסיט את תשומת הלב מהבעיה על ידי שינוי הנושא. סטון מקדים את הכללים שלו בהסבר. מבחינתי הוא אומר, הכל מסתכם בווינינג. זה מסתכם בשימוש בכל אמצעי חוקי זמין כדי להשיג ניצחון עבור חבריי ובני בריתי ולהנחיל תבוסה מוחצת, מבזה למתנגדים שלי וכן לאויבים. אז בעת העתיקה אנשים היו יוצאים מהבית למקומות בהם היו יכולים לשמוע את הפוליטיקאים, את הסופיסטים למשל בשוק באתונה או בתקופות יותר מודרניות נגיד הייד פארק בלונדון. היום כל אותם מפרסמים, סוחרי כזבים, פופוליסטים, מגיעים עד אלינו, באמצעות התקשורת, הרשתות החברתיות, אפילו בהודעות טקסט כפויות, שהחריגו אותם למשל בארץ מחוק הספאם. כי לכאורה הם לא נועדו למכור לנו משהו, אבל הם הכי מנסים למכור לנו. גם משפיעני רשת מנסים למכור לנו על בסיס פופולריות שלהם, ולא על בסיס מה שנכון או לא נכון. אז אם כבר דיברנו על העת העתיקה, בואו נחזור לשם לתקופה של מרקוס אורליוס, נעזוב את רוג'ר סטון בצד, כיוון שמרקוס אורליוס נותן לנו את התרופה. כמו שהבטחתי. אז בתקופת רומא סגסגו מחדש הסופיסטים שהיו ביוון העתיקה, והתקופה גם נקראת תקופת הסופיסטים השנייה באימפריה הרומית, ואחד המובילים ברומא בתחום היה בחור בשם אתיקוס הרודס. הוא לא השתייך לאסכולה הסטואית, אלא הוא היה מתומכי הסופיסטיקה השנייה, וזה לא הולך ביחד. היא הייתה קצת שונה מהתקופה הראשונה ביוון, היא הייתה מעין תנועת תחייה של תרבות יוון הקלאסית, ואותו אתיקוס הרודס היה מורה שלא אחר מאשר ידיד המערכת מרקוס אורליוס. אתיקוס כנראה גדל בחצר הסבא של מרקוס אורליוס, לצד אמא שלו של מרקוס. הוא היה אדם בעל שכל וכישורים רבים, וכשמרקוס היה בן 15, אתיקוס מונה להיות המורה של מרקוס לרטוריקה יוונית. כנראה שלמרקוס אורליוס היו שלושה מורים שונים לרטוריקה. אחד מהם, אתיקוס, היה איש מאוד 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 עשיר וגם שנוי מחלוקת. הוא הכיר את התורה של אפיקטטוס, כמו שאמרתי, הוא לא היה סטואי, הוא לא הסכים עם אפיקטטוס, הוא היה מבקר חריף של הסטואיות. לדוגמה, הוא אמר עליה, הדיסציפלינות הללו של פולחן חסר הרגשות שרוצות לחשב רגועות, אמיצות ויציבות, כי הן אינן מגלות תשוקה ולא צער, לא כעס ולא עונג, חותכות החוצה את הרגשות הפעילים יותר של הרוח ומזדקנים בפסיביות חיים איטיים נטולי אנרגיה. ככה אומר אתיקוס על הסטואים. אז כמובן שהביקורת שלו לא נכונה, היא לא מבינה כנראה את הסטואיות, וגם לא היה מזיק לאתיקוס קצת סטואיות מאחר, והוא היה איש אלים, והוא אף עמד בעצמו למשפט על האלימות שהפגין יותר מפעם אחת. יש עדויות היסטוריות לגבי פעם אחת שהוא הפעיל אלימות שאני לא רוצה, רצח בין היתר, שאני לא רוצה לתאר פה. והוא בגדול לא היה איש לבבי במיוחד, ויש אפילו עדות שבעת משפט הוא התנפל על מרקוס אורליוס, על הקיסר, אבל השומרים עצרו אותו, ואיכשהו הוא התחמק מעונש מוות על זה שהוא תקף את הקיסר, ועל פי דיווחים, מרקוס מצידו לא התרגש, והוא נהג בקור רוח ושלווה והמשיך במשפט. כלומר, מרקוס היה סטואי, בעוד שהמורה שלו היה קצת אלים. ומרקוס כן אהב אבל רטוריקה, רק שהוא נמשך יותר לפילוסופיה סטואית. הערכות בקרב היסטוריונים שלמרות שהוא היה מלומד כבר מגיל 12, גם ברטוריקה, גם בפילוסופיה, הוא הקדיש את עצמו לסטואיות רק בגיל 20, ואם עדיין חושבים על זה, זה ממש מוקדם. בספר הראשון של מחשבות לעצמי, מרקוס אורליוס מהלל דמויות מפתח בחייו, כאלה שהוא למד מהם והושפע מהם, אף אחד מהם הוא לא המורה שלו לרטוריקה יוונית אתיקוס. הוא כן מזכיר מורים אחרים שלו, גם את המורה שלו לרטוריקה לטינית, שהיה חבר, פרונטו, ועליו הוא כותב, מפרונטו למדתי להבין עד כמה שפל גחמני ונבזי הוא שלטון עריצות, וכי בדרך כלל אלה שאותם אנחנו מכנים אצילים, לוקים משהו בחיבתם לבני אנוש. שזה יפה שזה משהו למד ממנו, זה לא נשמע כמו מישהו שלימד אותו לנצח בכל מחיר, למרות שהוא לימד אותו רטוריקה. והמורה שלו לרטוריקה יוונית, אתיקוס הרודס, הוא אחד המורים הכי מפורסמים ברומא, כמו שאמרתי באותה עת, חבר גם של המשפחה של מרקוס, אבל הוא מתעלם ממנו לחלוטין בספר מחשבות לעצמי, כאילו הוא מתעלם מהגישה עצמה ומהאיש. גם הקיסר אדריאנוס, שהסליל את מרקוס לקיסרות, הוא דמות שמרקוס מתעלם ממנה בספר, וגם הוא, גם אדריאנוס חבב את הסופיסטיות, את הסופיזם, את הוויכוחים הפילוסופיים, שכל מטרתם הייתה לצאת מנצח בוויכוח. המורה שמרקוס אורליוס כן מזכיר, והכי הרבה, הוא יוניוס רוסטיקוס. הזכרתי אותו בפרקים בעבר. כנראה הוא זה ששכנע את מרקוס לאמץ את הסטואיות ולא את הסופיזם שהיה נפוץ. עכשיו, למה מניחים שהוא זה ששכנע אותו? בגלל מה שהוא כתב עליו. והוא כתב שמרוסטיקוס קיבלתי את הצורך לעסוק בתום לב בשיפור המעשים ותיקון המידות. אז הערת ביניים קטנה, זה למשל משכנע למה רוסטיקוס לימד את מרקוס אורליוס, שכדאי לו לעבור לסטואיות כדי לשפר את עצמו, את האופי שלו, את המידות שלו, המילה המילולית פה היא תרפיה. ונחזור לציטוט, אז הוא למד מרוסטיקוס גם להתרחק משקידה בדרכי הסופיסטים, אף לא לכתוב על נושאים מופשטים או לשאת דרשות מוסר בטלות ולקשט בנוצות ססגוניות ולראות בפומבי כאיש חסיד ופרוש ורודף צדקות, לקרוא כל דבר בדיוק נמרץ ולהיזהר מלחרוץ משפט על פי השקפה שטחית ומלהסכים מהר ללהג ריק על ידו נודעו לי גם, על ידו של רוסטיקוס נודעו לי גם כתבי אפיקטטוס אשר השאיל לי מוצר ספריו. כבר פה, בציטוט הזה על רוסטיקוס אפשר לראות את הגישה, את ההתחלה של הגישה כנגד אותם יוצאים פוליטיים, סופיסטים, פופוליסטים דמגוגים. כלומר, הוא למד מרוסטיקוס לשפר את עצמו ולנהוג לפי מידות הטובות, לדאוג לאופי קודם, ולמעשה ביוונית עתיקה באמת הוא כותב, השיפור העצמי הוא תרפיה, הוא כתוב תרפיה. זאת אומרת תרפיה עצמית, לשפר את האופי ואת הנפש. אז הוא למד לשפר את עצמו והתרחק מהסופיזם, לבחור בדרך שתוביל אותו לבקש את האמת, להיזהר מלחרוץ משפט נמהר על פי השקפה שטחית, זה חלק מהעניין. אנחנו יכולים להודות גם לרוסטיקוס, שהוא כיוון את מרקוס אורליוס להתרחק מהסופיזם והשאילו את ספרי אפיקטטוס. מרקוס מסיים את הספר הראשון של מחשבות לעצמי, כשהוא אומר, לבסוף, גם מה שברוב אהבתי לחוכמה לא נפלתי בידי אחד הסופיסטים ולא קיליתי שנותיי להבל בקריאת ספרי להג, בפתרונות לקשי חוכמה ובקשת אותות בכוכבים. זה יפה שהוא שם פה במקשה אחת את ההתפלפלויות הפילוסופיות הריקות, אלא התמקד דווקא בחוכמה של שיפור העצמי, יחד עם אותות בכוכבים. הוא שם את זה באותו מקשה אחת. והגיוני להניח שהוא מתכוון שמזל שלא המשיך בדרכו של איש הרוח הכי משפיע ברומא אתיקוס הסופיסט, אלא הלך בדרך של הסטואיות, ועל אביו המאמץ, הקיסר אנטונינוס פיוס, הוא כותב עליו גם הרבה מאוד דברים טובים, הוא הושפע ממנו מאוד, ואחד מהם זה מאוד רלוונטי לנושא שלנו היום, הוא כתב שהוא למד ממנו שלא היה יכול איש להגיד עליו שהוא מתחכם, דהיינו שהוא סופיסט. הוא כותב כך, את חובבי הדעת האמיתיים ידע לכבד לפי ערכם, מבלי להשפיל כבוד אחרים, ומבלי נטות אחריהם בכל דבר. כלומר, הוא לא הלך שולל אחרי דברי אחרים, הוא כיבד אותם, הקשיב להם, אבל הטיל ספק ובדק. זה נאמר גם בניגוד לאדריאנוס, שהזכרתי קודם שהקיף את עצמו ביועצים סופיסטים. הוא ראה באנטונינוס פיוס מודל לחיקוי, גם בהיבט בו הוא ניהל את הממשל שלו וגם ביחס שלו באמת איך להקשיב ליועצים למיניהם. אם נסתכל על זה מלמעלה לרגע, אז מרקוס למעשה אומר שהמורה של אורוסטיקוס פקח את עיניו לטפח את האופי שלו ולעשות זאת באמצעות תרגול סטוי, תרפיה עצמית. הוא הרחיק אותו מהסופיסטים, או אלה שבימינו היינו רואים אותם יועצים פוליטיים פופוליסטיים. זה ממש כאילו הוא ראה את האור וחזר בתשובה. כמובן, תשובה סטואית. הוא ניצל מציפורני אלה שלא עניין אותם האמת והצדק והניצחון, ובהשאלה לתקופה אחרת, הוא ניצל מהמקיאווליסטים והרוג'ר סטונים של העולם. הוא המשיך לאהוב רטוריקה, אבל ככלי, לא כתפיסת עולם. כי התפיסה הסופיסטית אומרת שכוח השכנוע הוא מטרה בפני עצמה, בעוד שהסטואיות הוא ראה באמת מטרה בפני עצמה. הצדק והמידות הטובות. כוח שכנוע בלי מוסר שנלווה לו או כלי מסוכן, בדיוק כמו שאמרנו על רוג'ר סטון. או כמו שסנקה אמר, כי אי אפשר גם בלי להזכיר את סנקה, הוא אמר את זה במכתב 76 לחבר של לוקיליוס, הוא אומר כך, אומרים שספינה היא טובה, לא זאת הצבועה בצבעים יקרים, לא זאת שחרטומה מצופה כסף או זהב, לא זאת שפסל פטרונה מגולף בשן הפיל, לא זאת העמוסה באוצרות מלכים, אלא זאת היציבה והחזקה שחיבוריה הדוקים ואינה מחדירים מים, מוצקה ועומדת במשברי הגלים, מצייתת להגה, מהירה ואין נכנעת לרוחות. תאמר טוב החרב אינו חגורתה המוזהבת ונדן משובץ באבנים טובות, אלא זאת שקצה לחד וחודה יחורר כל מגן. אין שואלים אם יפה הסרגל, אלא אם הוא ישר. אז נשווה את זה רגע לסופיסטים, את האמירה הזאת של סנקה, או לרטוריקני בעלי כישורי שכנוע וקריזמה, אז כשהוא אומר שהספינה היא טובה לא בגלל שהיא צבועה ומקושטת בטיעונים רטוריים, בניסיון לשכנע מה שנראה מאוד מאוד יפה ומשכנע, אלא בזה שהיא גם יש מצייתת להגה, יש לה כיוון נכון, מוסרי, היא גם לא נכנעת לרוחות, לניסיונות ומי שמטלטל אותה, וגם החרב, לא אם היא יפה, היא טובה, אלא עם החול שלה והיא עומדת במטרה שלה, וגם סרגל, הוא יפה לא אם הוא, רק אם הוא ישר, לא שואל אם הוא יפה. אז הסופיסטים, כל מטרה שלהם היא לשכנע, להראות בקישוטים יפים את הטיעונים שלהם ולשכנע אחרים. הם צובעים את הספינה וחגורת החרב. לא משנה אם הספינה יציבה או לא. אם היא חדירה למים או מי עומד במשטר רוחות. מה שחשוב הוא איך מקשטים את הטיעונים ואיך מסבים את תשומת הלב הקהל לטיעונים יפים ולא לאמת. בהשאלה מסוקרטס, פוליטיקאי שמוכשר ברטוריקה אבל חסר חוכמה מוסרית, הוא לא טוב מאדם שמחזיק בחרב חדה אבל עיניו מחוסות. ההשפעה הרטורית היא מסוכנת בידיים של חסרי מוסר. זה, סוקרטס אמר את זה בדיאלוג גורגיאס של אפלטון, שמדינאי טוב דואג לעם שלו כמו שרופא דואג למטופליו. הרופא לומד רפואה, תזונה, על תרופות, על מנת שיוכל לעזור לעם שלו. מה שחשוב פה הוא שאנחנו יכולים לסמוך על המקצועיות שלו שהיא נועדה למען הריפוי שלנו, לא למטרת שכנוע באינטרס שמתאים, לא. הדמגוג הוא למעשה כמו מוכר סוכריות. הוא ניזון מהפידבק שלנו, מהמוצר שלו, מתוק וטעים, אבל הוא מזין אותנו באותו דבר שוב ושוב, הוא מוכר לנו סיפורים, בולשיט, אם נחזור רגע למאמר על הבולשיט של הארי פרנקפורט, הוא מאכיל אותנו בכל ג'אנק פוד שניקח, לא משנה מה התוצאה ואם זה בריא לנו. כל עוד נהיה בורים בפילוסופיה, דהיינו בחשיבה חופשית, כל עוד נהיה בורים בעניין צדק ומוסר, בורים בענייני המוסר והצדק, אז האינטרס הרחב של החברה שלנו, זה, אז יאכילו אותנו בכל מיני ג'אנק פוד. אז כנראה שאנחנו נבלע כל מה שמאכילים אותנו, כל עוד אנחנו בורים. העיקרון הוא כמו שמרקוס אמר, מה שלא טוב לכוורת, לא טוב לדבורה. ואפשר להפוך את זה למה שטוב לכוורת, גם טוב לדבורה. אם מעשה כלשהו לא טוב לכלל החברה, הוא לא טוב לפרטים שבה. אם אנחנו נפעל למען אינטרס צר, אנחנו פועלים בניגוד לטובת הכוורת. מי שדמגוג ומשכנע לטובת האינטרס שלו, הוא פוגע בכוורת ובדבורים שאותם הוא משכנע, האידיוטים השימושיים. המומחיות של הסופיסטים או הדמגוגים או הפוליטיקאים פופוליסטיים הוא לגרום לבורים להשתכנע בכל מה שהם מאכילים אותם, בכל מה שהם מנסים לשכנע אותם. מרקוס אורליוס בחר בסטואיות כדי להעיר את עצמו מהסופיסטים. הוא בחר דרך שמצריכה אימון מתמיד של החשיבה החופשית שלו. הוא מהווה לנו דוגמה איך להתחמק מהשפעות פופוליסטיות. הנקודה הזאת היא חשובה מאוד, כי למעשה, הגישה של מרקוס, קיסר, פילוסוף, שליט יחיד למעשה, היא זאת שיכולה להציל את הדמוקרטיה. את דעת הקהל. הקהל פשוט צריך לרצות לא להיות מושפע מפופוליזם. אני אומר פשוט צריך לרצות, אבל זה לא קל בטח שזה סביבנו כל הזמן, כמו שאמרנו. מרקוס מתייחס לזה גם כעניין פילוסופי וגם תרפי. כשהוא אומר, מעט רוסטיקוס קיבלתי את הצורך לעסוק בתום לב בשיפור המעשים ותיקון המידות, להתרחק משקידה בדרכי הסופיסטים. אז יש פה גם תרפיה של שיפור האופי שלי והמידות שלי, וגם עניין פילוסופי של להתרחק מדרכי הסופיסטים, כי יש אמת, לא ללכת בדרך של לא משנה מה, העיקר להיות צודק. התרופה היא חשיבה רציונלית. זאת אומרת, לא להיסחף אחר דחפים שלנו או פחדים שלנו. להתגבר על תאוות, להתגבר על המחשבה שאנחנו צודקים כל הזמן. וגם יש סימני עזרה לדברים האלה אם אנחנו מושפעים מאחרים. אם אנחנו מתחילים להיות רגע מודאגים או כעוסים בגלל דברים של איזשהו פוליטיקאי, זה סימן מקדים, שמישהו עושה לנו איזושהי מניפולציה. זה מישהו שרוצה שנפחד ונכעס. ככה אפשר לשלוט בנו. אי אפשר לשמור על אובייקטיביות כשאנחנו כועסים ומפחדים ודואגים. הסימן המקדים הזה אמור להעיר אותנו לחשוב רגע רציונלית ובאובייקטיביות. ברגע שאנחנו מתחילים לזהות שאנחנו כועסים או מודאגים או מפחדים, אנחנו מיד צריכים להיזכר בציטוט מאפיקטטוס שגם מרקוס אורליוס מצטט, לא המציאות מטרידה בני אדם כי עם המחשבות והדעות שלהם על המציאות. אפיקטטוס מוסיף שאם משהו מטריד אותנו, מעכב אותנו, הוא גורם לנו כאב, אנחנו צריכים להאשים את הדעה שלנו עצמנו, צריכים להתחיל לבחון את הדעה שלנו, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. שאם אנחנו מרגישים שאנחנו כועסים ומפחדים ודואגים, צריכה לדייק לנו נורא, שזה לא המציאות מטרידה אותנו, אלא המחשבות שלנו על המציאות, ואנחנו צריכים לבחון אותה. זה אומר לתת לנו ריחוק מהגורם שמשפיע עלינו. להרחיק אותנו רגע מהגורם שמשפיע עלינו, ולעורר בנו את ההיגיון הרציונלי. אנחנו יכולים לחשוב באופן יותר אובייקטיבי, כשיש לנו איזשהו ריחוק קוגנטיבי מהגורם שמפעיל אותנו. שאנחנו נתונים לכשפי הדמגוגים. הרי הם רוצים שנחשוב שמה שהם אומרים זו המציאות וזו האמת. אז אני מציע להשתמש בטכניקה של מרקוס אורליוס, שהוא כותב לעצמו בספר השלישי של מחשבות לעצמי, והוא כותב כך. עלינו להוסיף עוד דבר אחד לעקרונות האמורים. לעולם הגדר לעצמך טיבו של רושם המתקבל בשכלך, קבל או מתווה, על מנת להבין על נכון את מהותו האמיתית החשופה, להכירו בשלמותו ואת כל מרכיביו. אמור לעצמך את שמו המדויק, וכן את שמות חלקיו המרכיבים אותו, העתידים אף להתפרק ולהביא להיעלמותו. הרי אין דבר אשר ירבה גדלות רוחנית כאותה יכולת בדיקה יסודית ואמיתית הבוחנת לאשרו את כל המתרגש עלינו בחיינו, וכן היכולת לראות תמיד את הדברים הללו כאמצעי להגות בטבעו של היקום. כיצד מועילו הנושא הנדון, מהו ערכו ביחס לעולם וביחס לאדם, מהו דבר זה היוצר בירושם עתה? מהי מרכיבה וכמה זמן יעמוד הוא בעינו? מהי המידה הדרושה כדי להתמודד עמו בעדינות, אומץ, אמת, יושרה, פשטות, עצמאות וכיוצא באלה? כלומר, מרקוס לא קונה כל מה שמוכרים לו. הוא עושה תרגיל מחשבתי שימנע ממנו ליפול שווי אחרי דברי דמגוגים או רטוריקנים מוכשרים. הוא קובע מתווה של הדברים האלה. זאת אומרת, למה הם נאמרים? הוא מנתח אותם. מה האינטרס? מה המרכיבים של הדברים האלה? מה יש בו? איזה יכולת יש לו להתמודד איתם? והוא אומר, תפרק אותם, את הדברים האלה. אל תסתכל עליהם כדברים מאיימים וגדולים ומפחידים או מסיתים, אלא תן להם שם לכל דבר מדויק של מה זה, ממה הוא מרכיב אותו. ככה מרחיקים ריחוק קוגניטיבי מהדבר שמייצר אצלנו רגשות. והוא קובע מתווה של הדברים ומנתח אותם. מה האינטרס, מה המרכיבים של הדברים, מה יש בי כדי להתמודד עם הדברים האלה. עצם ההליך המחשבתי הזה מונע ממני ללכת אחריו שבי. להתחיל לדאוג ולפחד, ואם כבר התעורר בי הכעס או הפחד, זה יפרק אותם, ההליך המחשבתי הזה יפרק אותם. אז המטרה שלנו היום הייתה לפקוח את העיניים, ואת התרגול של מרקוס צריך לעשות בכל דיון. זה לא קשור רק לפוליטיקה, לדמגוגים ולפופוליסטים. לא רק כשאני מאזין להם בחדשות או ברשתות. זה מעשה תרגול חשיבה חופשית ולא מושפעת. אז עד כאן להפעם, תודה שהזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא, אם ירצה הגורל, היו בטוב.